ואם זבח שלמים קורבנו. בפרשה שלנו יש לנו כמה סוגי קורבנות. יש את קורבן עולה, קורבן מנחה, קורבן חטאת, ויש גם בין הקורבנות את הקורבן שלמים. עכשיו, למעשה יש שתי סוגים של שלמים. יש שלמים, זה שזה מפורד בפרשה שלנו, ויש בפרשת צו, שם מוגדר שיש שתי סוגים של שלמים. יש קורבן תודה ויש קורבן שלמים. ששתיהם בעצם זה שלמים, רק זה שלמי תודה וזה שלמים רגילים. יש כמה הבדלים ביניהם. למשל, שבתודה, קורבן תודה, מוסיפים עוד לחמים. צריך להביא. וגם זה נאכל רק ליום אחד ולילה אחד. זאת אומרת, יום ההקרבה עצמו עד הערב, והלילה שאחריו. זהו. לעומת זאת, שלמים שנאכלים לשתי ימים ולילה אחד, שזה אומר יום ההקרבה עצמו עד השקיעה, הלילה שבינתיים, והיום השני. עכשיו, למעשה, צריך, גם בשלמים צריך לדעת שצריך לאכול את זה ביום הראשון. יום אחד זה לילה אחד. ולמחרתו, אם הוא לא הספיק, אז בדיעבד הוא אוכל גם ביום השני. אם דורשים את זה מהפסוק. בכל אופן, אבל יש פה את העניין של אם זבח שלמים קורבנו. אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר היא נקבה, תמים יקריבנו לפני השם, ואם או זכר או נקבה, יש פה את ההלכות מה עושים, סמך ידו ושחתו, את ההלכות של קורבן שלמים. רש"י אומר, למה זה נקרא שלמים? שמטילים שלום בעולם. שמטילים שלום בעולם. דבר אחר, זאת אומרת, פירוש נוסף, שלמים שיש בהם שלום למזבח ולכהנים ולבעלים, ולבעלים. זאת אומרת שיש פה, רש"י כתוב פה שזה שתי פירושים, זה שתי דברים, נכון? זה דבר אחר. זה לא שמטילים שלום בעולם בזה שיש לכולם חלק, אלא לא, מטילים שלום בעולם, דבר נפרד, בפני עצמו, שלמים מביאים שלום בעולם, אה? משהו, בדיוק, משהו שעומד לפני עצמו. דבר אחר, יש דבר נוסף שמגיע, שלכן זה נקרא שלמים, שיש בהם שלום למזבח ולכהנים ולבעלים. מה, לכאורה, מה זה שתי הדברים? אז בסדר, יש פה נקודה שבכלל צריך לבאר יותר באריכות. יש מדרש, המדרש בפרשת בצו, מדרש תנחומה, אומר שבזכות השלמים, הקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל. בזכות השלמים, הקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל, שנאמר, יישא השם פניו אליך. לכאורה, הדברים נראים, כאילו, מה הקשר שיישא השם פניו אליך, ובזכות השלמים, הקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל? אבל לבאר את הדברים, זה נראה לומר כך. יש, מה זה בעצם שלמים? יש כל מיני הלכות מעניינות שבשלמים עצמם, שמתוכם אפשר להבין את התוכן של שלמים. למשל, יש גמרא במנחות, דף ג' עמוד ב', ע' ד' עמוד א', הגמרא אומרת שם שקורבן שלמים יכול להביא רק ישראל. זאת אומרת ככה, גוי רוצה להביא קורבן, יכול להביא, כן, איזה קורבן? רק עולה ורק בנדבה. זאת אומרת, הוא לא יכול להביא, אין קורבנות חובה אצל גויים. אם הוא רוצה, הוא יכול להביא קורבן עולה בנדבה. זהו, זאת האפשרות היחידה שיש לו. לא חטאת, לא אשם, לא שלמים, לא, רק עולה בנדבה. למעשה, זה לא מצווה יחידה שגוי יכול לקיים. גוי יכול לקיים את כמעט, חלק גדול מהמצוות יכול לקיים. יכול להניח תפילין, יכול להתעצב בציצית. באותה מידה שהוא מביא קורבן, יהיה לו מצווה, אבל הוא לא מחויב בזה. על שבת נאמר שגוי שבת חייב מיטה, כתוב שיש דברים שכאילו לגוי מופקעים מזה. נכון, הרמב"ם כותב שגוי יכול להניח תפילין, גוי יכול להתעצב בציצית, יכול לאכול מצות, יכול לשמוע קול שופר, כאילו, הוא קיים מצווה. עכשיו, רק מה כן? מה הרעיון שעומד מאחורי דברים? מה שונה מעולה שבאה בחובה, מעולה שבאה בנדבה? שאצל עם ישראל, קורבן עולה, יש עולה, יש בנדבה, אבל יש גם עולה שבאה בחובה. ואצל גוי אין עולה שבאה בחובה. מה העניין? זה הרב פינקוס, התפארת שמשון, מסביר באריכות, שכשאדם מביא קורבן, וכל הרעיון זה שהוא מביא את זה מתוך נדבה, מה ש... זה בסדר, זה לא מחייב. הוא מביא מעצמו, כשנחמד לו, הוא מביא. אם לא נחמד לו, אם יהיה לו קשה או משהו, בסדר, אז הוא לא מביא. יש פה אהבה, אבל זה כמו ברק. זה מתפרץ, מהיר, אבל זה לא אור קבוע. כשעם ישראל מביאים קורבנות, אז נכון שזה, שקורבן חובה נשמע פחות נוצץ מקורבן נדבה, נכון? קורבן נדבה זה הוא מביא מעצמו, לפי הרצון שלו וכו'. לעומת זאת, קורבן חובה, מחייבים את הבן אדם להביא קורבן, מחייבים את עם ישראל להביא שתי תמידים כל יום. כאילו, נראה שזה חיוב הזה פחות, אבל זה הרבה יותר פנימי. כי חיוב זה בעצם בנייה של קשר. יש לפעמים אוכלים ארוחת ערב ביחד, ויש קובעים שאוכלים ארוחת ערב, נכון, זה יותר מחייב, זה כאילו נהיה ריטואל, אבל זה בנייה של קשר. אין קשר בלי מחויבות. מה שבא והולך, מתי שבא לי ומתי שבא לך, זה לא דבר בנוי. זה דבר שהוא לא יציב. סבר, כשאני מתחשק לי, כשנחמד לי, כשבא לי זה טוב, אם לא, אז לא. לעומת זאת, קשר זה דבר שהוא יציב, מחויב, גם ביטויים, גם דברים שהם מחויבים, דברים שהם בעצם רצון, אבל זה הבאה של הרצון בקביעות בתוך מסגרת. גדול המצווה ועושה, יכול להיות שזה באמת גם קשור לעניין. המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אבל המצווה ועושה בעצם, תראה את זה גם, רואים את זה בחיים, הרבה דברים, הרבה שטחים בחיים. רואים שכשהדברים נכנסים למצב של מחויבות, אז נבנה הקשר, אז נבנה הכל. עכשיו אצל גויים, באמת, הוא מגיע, הוא מתלהב, הוא מביא קורבן, אבל זה לא יציב. זה לא מחויב, הוא לא מחויב בזה, ולכן זה לא קשר יציב. זה נקודה אחת. עכשיו, חוץ מזה, יש עוד נקודה אצל גוי, שהוא, גם אם הוא מביא קורבן, זה רק קורבן עולה. הוא לא יכול להביא קורבן שלמים. דרך אגב, בסוגריים, יש סיפור מעניין שרב עזריאל טאובר מספר. הרב עזריאל טאובר, יחד עם רב שמשון פינקוס, היה להם ארגון כזה שנקרא שלבת, הם היו נוסעים ביחד, נוסעים הרבה דרשות, ביחד. ואז פעם אחת, רב שמשון פינקוס שאל את רב עזריאל טאובר, הוא שואל אותו, תגיד, אם מודיעים לך שאתה גוי, היה טעות, החליפו, זה, אימות, סיפורים, נודע לך שאתה גוי, מה אתה עושה? אמר למה פרוש, דבר ראשון נראה, אתה מתגייר. בסדר, יפה מאוד. אז רב שמשון פינקוס אומר לו, אני גם אלך לרוץ להתגייר, אבל דבר ראשון, אני אלך להקריב קורבן. גוי יכול גם היום להקריב קורבן, כי גוי מותר לו להקריב בבמה. זאת אומרת, אם אין בית המקדש, מותר להקריב בבמה, אני אבנה מזבח של אבנים. יקריב על זה קורבן, יעשה שמיכה, ושחיטה, וזריקת הדם, כל העניינים הגדולים שיש בקורבנות, ורק אחר כך אני אלך להתגייר. זה הברכה של הרב פינקוס, כן? אז הרב עזריאל טאובר אומר, כאילו, בדרשות שלו, אומר, מה ההבדל ביני לבינו? למה אני... לא קורבנות, לא שום דבר, רק להתגייר מיד. אומר, הרב פינקוס נולד כבר בארצות הברית. מגיל צעיר כבר למד בחיידר, במוסדות תורניים, הורים שומרי תורה ומצוות, אחרי ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, אבל הוא אף פעם לא היה צריך להילחם על היהדות שלו. אומר, אני לעומת זאת, כך אומר רב טאובר, אני נולדתי באמצע השואה. החביאו אותי בבית של גויים, אולי אפילו במנזר, אני לא זוכר בדיוק. הוא אומר, הייתי צריך להילחם על היהדות שלי. אני לא מבטר על היהדות לרגע, לא קורבנות ולא שום דבר. מיד להתגייר, כי לא מבטר על זה בכלל. לא, זה בסוגריים רעיון יפה. בכל אופן, גוי יכול להביא קורבן, עד היום הזה בעצם, יכול להביא קורבן, עולה בנדבה. עכשיו, למה דווקא עולה? אז ההבדל שבין עולה לשלמים, זה כל בעלי המחשבה מדברים על זה באריכות. עולה זה בעצם הכל הקדוש ברוך הוא. יש את הדם, שזה חלק מהקורבן, זה הדם, הוא הנפש, זה הרצון, זה הפנימיות, ויש את הבשר, שזה החלקים החומריים יותר. עכשיו, בקורבן עולה, הולך הכל לשמיים. לוקחים את הבהמה, שוחטים אותה, את הדם זורקים על המזבח, שזה בעצם הכפרה, אבל אז מנתחים, חותכים אותו לנתחים, שוטפים אותו, מולכים אותו, ומקטירים הכל על המזבח. עולה אישר ריח מכוח נשם. לעומת זאת שלמים, איך זה הולך? תלוי. חלק, זאת אומרת, החלב והמעיים מוקטרים על גבי המזבח, החזה והשוק הולכים לכהן, וכל שאר הבשר הולך לבעל הבעלים שאוכלים את הבשר. יהודי יכול להבין דבר כזה. גוי, הוא יכול להבין שאתה בא להתקדש, אתה בא, עוצם את העיניים, מקריב את כל כולך עולה לשם, כאילו לגמרי פורש מהעולם, לא קשור לכלום. הוא לא יכול להבין את זה של לשבת ארוחה ביחד, ולשתות איזה כוסית, ולדבר עם אנשים, עם הכל, וזו קדושה. את התפיסה הזאת של קידוש החומר, נזירים, כן, זה או הפקרות מוחלטת לצד השני, כאילו רק עולם הזה, או ניתוק מהחיים. אין להם את התפיסה של קידוש החומר, זאת אומרת לחיות בתוך החומר ולקדש אותו. ואיפה זה בא לידי ביטוי? קורבן שלמים. קורבן שלמים זה הביטוי, יום שחוכמה כותבת בפרשת יתרו. הקידוש החומר זה בעצם קורבן שלמים, אתה לוקח חלק מהלל השם, ואת החלק השני אדם מישראל אוכל בקדושה, וכהנים אוכלים, ולעומת זאת בחטאת אשם, כן? כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. עצם האכילה היא מצווה. לאכול כמו שצריך, לאכול בקדושה, זה מקדש את החומר. זה בעצם רעיון שעובר לכל אורך היהדות מהבסיס. סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. לחבר שמיים וארץ. רעיון מאוד יפה שעלה לי היום. מי הראשון שהקריב קורבן שלמים? יעקב אבינו. והיזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. הראשון שהקריב קורבן שלמים. יש מדרש מפורסם, הרב הירש מעריך בו הרבה שלמים. זה הראשון שהקריב שלמים. עד הזה היה עולות. הראשון שהקריב קורבן שלמים היה יעקב אבינו. מעניין, יש הרב הירש מדבר על זה בעריכות, יש גמרא, מדרש. אברהם קראו הר. אברהם קרא להר הבית הר. בהר השם יראה. יצחק קראו שדה. שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. זאת אומרת, אברהם אבינו הגדיר את המקום של עבודת השם כהר. יצחק אבינו הגדיר את עבודת השם כשדה. יעקב קראו בית. שנאמר אין זה כי אם בית אלוקים. זאת אומרת, יש פה שלוש דרגות. אז הרב הירש מסביר שבהתחלה כאילו התפיסה הייתה לעבוד את השם, צריך לצאת מהיישוב, אפילו מהשדות, שזה מקום שיש בו תפיסה של בני אדם, בני אדם מעבדים את השדות, לצאת לגמרי להרים, רק שם אפשר לעבוד את השם, רק שם אפשר בהר השם יראה. כאילו שם אפשר להיראות, להיפגש עם הקדוש ברוך הוא רק בהרים. יצחק אבינו קרב את זה יותר אלינו, מה? שדה. זאת אומרת, עדיין לא בתוך העיר, אבל מקום שם מעובד, אנשים מסתובבים שם, גם שם אפשר להכניס לקדוש ברוך הוא. יעקב קראו בית, הוא הולך, מקים משפחה, עם אישה, עם 12 שבטים, עם הילדים, עם הכל, ושם הבית עצמו הוא בית אלוקים. זאת אומרת, לקדש את החומר עצמו, לקדש את העולם כולו. גם בתוך הבית, גם כן שם בית אלוקים, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. וזה בעצם מה שיעקב אבינו רואה את התפקיד שלו. סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שם, עם הקר אוויר שמדבר על זה בתחילת פרשת ויצא באריכות. לפי זה מובן מאוד יפה, גם למה יעקב הראשון שמקריב קורבן שלמים. ויזבח זבחים אלוקי אביו יצחק, הוא הראשון שהקריב קורבן שלמים. כי שלמים זה עוד פעם, התפיסה של קידוש החומר, כמו שהמשך חוכמה אומר, שבתוך החומר עצמו בעלים אוכלים, ועל ידי האכילה של הבשר, על ידי זה נכנס לקדושה. זאת אומרת, לא רק בעולה כמו גוי, או תפיסה של בהרים, מחוץ במקומות היישוב, אלא גם כאן, גם בתוך מקומות היישוב, לקדש את החומר. עכשיו, סתם, אני פשוט חייב להדגיש, מדברים הרבה פעמים על קידוש החומר. צריך לדעת שקידוש החומר זה דבר שהוא מאוד מאוד גדול, וזה התפקיד שלנו, אבל גם דבר מאוד מסוכן. הרמח"ל במסילת ישרים, הוא בעצם מדבר על קידוש החומר בצורה נפלאה, הוא מדבר שהאדם הוא בעצם מלאך בעולם הזה. על ידי שהוא אוכל, הוא מקדש הכל, ועל ידי כל פעולה שהוא עושה, הוא מקדש את הכל, דבר הזה מאוד חריף. תראו את זה שם בפרק חבר, הפרק האחרון של מסילת ישרים. על מצד שני הוא אומר, אבל האדם שלא עבד, על זהירות, דריזות, נקיות, עד יראת חטא, על כל הדרגות, אומר, וזר ובעלמום לא יקרב. לא יתקרב לנושא הזה של קידוש החומר. האדם לא יכול להגיע, תראה, אני צריך לקדש את החומר, אז אני אלך לאיזה מקום שהוא חומרי, שם יש הרבה חומר, אז נקדוש אותו. דבר ראשון שבן אדם יקדש את החומר שכבר אנחנו נמצאים בו בחומר הזה, כן? לא ללכת לחפש חומר בשביל לקדש אותו. זה דבר מאוד... אכילה שתייה ולינה שאדם אוכל, שותה, ישן, זה כן. אבל לעומת זאת, ללכת לחפש חומר בשביל לקדש אותו זה דבר מאוד מסוכן. מאוד מסוכן. אבל באמת, הוא מעריך בזה הרבה. זה הר. זאת אומרת שבהסתדר הרב שיינברג הוא אמר שהיה בו את שלושת הבחינות האלה של הר שדה, בית. הרב שיינברג עצמו היה את שלושת הבחינות. טוב, לענייננו, אז זה קורבן שלמים. עכשיו, למה ולכן אומרת הגמרא במנחות שיהודי יכול להקריב קורבן שלמים, אבל גוי יכול להקריב רק או קורבן עולה, או רק קורבן עולה. אין לה אפשרות להקריב קורבן שלמים. אין לה את התפיסה הזאת של קורבן שלמים. יש עריכות מעניינת בזה. מישהו אמר לי היום שיש שם ישמואל, אני חיפשתי את זה, לא מצאתי. שם ישמואל, הבן של אבני נזר, מספוך עוד שוב. כותב שהחודש הזה לכם, זה מתקשר לפרשת החודש, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראש חודש ניסן הוא ראש חודשים. הוא אומר, אצל היהודים, ראש החודשים הוא ניסן. אצל הגויים מה ראש החודשים? תשרי, נכון? מלכי אומות העולם, מ-280 להם? מתשרי. מלכי ישראל מונים להם מניסן. החודש הזה לכן ראש חודשים. אומר למה? כי אצל הגויים הם מוכנים לקבל שיש ראש השנה, יש כאילו התקדשות. זאת אומרת, ראש השנה במינוח של התקדשות, במושג של התקדשות, שייך בתשרי. מה זה תשרי? כשהכל הולך לישון. כל הבריאה, הכל אפוף, קור, שלג, שלכת. כשבדע, הבריאה ישנה, אז יש התקדשות. אבל אצל עם ישראל זה בדיוק ההפך. לא, חודש ניסן, חודש האביב, כשהכל פורח, הכל מלבלב, אז מקדשים את החומר. אז מתחיל ראש השנה, מתחילים למנות למלכי ישראל. זה הגאולה, אבל זה גם התפיסה. הגדולה של ישראל, החודש הזה לכם ראש חודשים, דווקא חודש האביב הוא ראש החודשים וממנו מתחילה העבודה. ככה הוא הביא בשם השם משמואל. בכל אופן, זה הנקודה של שלמים שיש פה. עכשיו אנחנו התחלנו עם שאלה על המדרש. שהמדרש אומר, ובזכות השלמים, הקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל. אמרנו, מה הקשר שבזכות השלמים הקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל? חשבתי לומר ככה. יש לנו גמרא בברכות, דף כ' עמוד ב', דרש רב אבירה, שאמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, איך אתה נושא פנים לישראל? הרי אמרת בתורתך, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, הקדוש ברוך הוא לא נושא פנים. פתאום אתה רואה, כתוב, יישא השם פניו אליך ויחונקה. יישא השם פניו אליך ויישא לך שלום, הרי איך הקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל? אומר להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, למלאכים ש... איך לא יישא פנים לישראל? שהם, אני אמרתי ואכלת וסבעת וברכת. זאת אומרת, רק כשאדם שבע, אז הוא מתחייב בברכת המזון. והם מחמירים על עצמם עד כזית ועד כביצה. אז לכן, כאילו, הם, במדרש הם, הוא מסיים, וכיוון שהם נושאים פנים לי, אז אני נושא להם פנים. אז באת להבין מה הפירוש הזה. אז שמעתי מאבא שלי, שהוא מסביר ש... מה זה, הם מחמירים על עצמם עד כזית ועד כביצה. שעם ישראל יש מצב שאוכלים. עכשיו הוא אכל קצת והוא לא מתחייב בברכת המזון. אז מה הם עושים? הם מוסיפים ואוכלים עוד עד שהם התחייבו בברכת המזון. וזה עד כזית, שזה שיעור השתייה של אדם, שהוא מתחייב בברכת, בברכה האחרונה, זה בשתייה של כזית, של כמות של כזית, שזה רביעית, ואכילה זה שיעור של כביצה, שזה מה שמסביע שחייבים. והם מחמירים על עצמם לאכול עוד עד כזית ועד כביצה. ככה הוא מסביר את זה. עכשיו, ולכן הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים. אז בעצם מה יש לנו פה? עם ישראל אוכלים בקדושה, אז הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים. למה באמת אכילה בקדושה דווקא היא מביאה נשיאות פנים? אז יש פני יהושע, שם בברכות דווקא פמוזת, מסביר שהשמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. אבל הגמרא הרי אומרת שממתי הארץ נתן לבני אדם? רק אחרי הברכה, נכון? כל מי שאוכל בלי ברכה כאילו גוזל. כי הארץ נתן לבני אדם, זה רק, אמרת הגמרא, כאן לפני ברכה, כאן לאחר ברכה. רק אחרי הברכה, אז הארץ נתן לבני אדם. מי מברך? בני ישראל, אז הארץ שלהם. אז לכן הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים מול הגויים. נושא פנים, זה לא שנושא, הוא יישא פניו אליך. הוא נושא פנים ליהודים, כאילו יותר מהגויים. למה? כי הם היחידים ששייך להם. ואומר, בפרט אומר הפני יהושע, כשהם אוכלים בקדושה, וכל מטרת האכילה היא בקדושה, אז ודאי שהקדוש ברוך הוא נושא להם פנים, וצריך לשאת להם פנים. לפי זה, אנחנו רואים מתי יש נשיאות פנים, שיש מצב של קידוש החומר, נכון? כשאדם אוכל בקדושה, מקדש את החומר, אז יש נשיאות פנים. ומילא מבונה מדרש. אומר המדרש, בזכות השלמים, שאמרנו ששלמים זה קידוש החומר, בזכות השלמים, הקדוש ברוך הוא נושא פנים לישראל, נשיאות פנים, כמו שהגמרא בברכות אומרת, בא על ידי שמחמירים על עצמם ואוכלים בקדושה, מקדשים את החומר. בזכות השלמים, הקדוש ברוך הוא נושא להם פנים לישראל, שנאמר יישא השם פניו אליך. אפשר לסיים, וזה ויישם לך שלום. מה זה שלום? זה השלמים, שהם עושים שלום בכל הצדדים. עכשיו, יכול להיות, כשזה הפירוש פה ברש"י, רש"י מביא פה שתי פירושים. שלמים, פירוש ראשון, שמטילים שלום בעולם. זה שמטילים שלום בעולם. מה זה שמטילים שלום בעולם? יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. על ידי הנשיאות פנים של הקדוש ברוך הוא מביא שלום בעולם. זה על ידי מה? על ידי העבודה של השלמים. יש עבודה של עולה ויש גם את העבודה הזאת, אבל יש גם את העבודה של השלמים. ועל ידי העבודה של השלמים מטילים שלום בעולם. יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. עכשיו, יש פירוש אחר, אומר רש"י, למה זה נקרא שלמים? דבר אחר. שלמים שיש בהם שלום למזבח ולכהנים ולבעלים. לא סתם נהנים מזה. יש סיפור יפה עם רבי חיים מבלוז'ין, חיים מוולוז'ין היה, כשהוא בא לבנות את הישיבה, אז הוא הקים רשת של אנשים שיתרמו כסף, והיה גם כאילו פקידים בכל עיר שהיו אחראים לאסוף את הכסף ולשלוח את הכסף לישיבה. היה מערכת שלמה של נדיבים, וככה הייתה את האפשרות הפיזית להחזיק את הישיבה. עכשיו, פעם אחת היה אחד שהוא לא מוכן לתרום דרך השליח, המשולח שמגיע אליו, הוא רוצה לתרום לרב חיים מוולוז'ין בעצמו. טוב, הודיעו את זה לרב חיים, ובנסיעה הבאה של רב חיים, אז הוא עבר דרך אותה עיירה, נכנס לאותו אדם, ולקח ממנו את התרומה שלו. אז הוא אומר לו, תראה, מסביר לו, הרעיון שלנו הוא שעצם כל אחד ייתן לשליח, וככה יהיה הרבה פחות תרחה, הרבה יותר נוח. אומר לו, אתה אדם, תראה, אבל אני רוצה שהכסף שלי ילך נקי לישיבה. אני לא רוצה את האחוזים, לממן את האחוזים זה שאוסף את הכסף לוקח. לא רוצה לממן את האחוזים שלו. אמר לו רב חיים מוולוז'ין, שאנחנו רואים שגוי לא יכול להביא קורבן שלמים. זה כמו במנחות, כמו שאמרנו. לא יכול להביא קורבן שלמים, רק קורבן עולה. הוא אומר למה? כי גוי לא מפרגן למישהו אחר חלק. גוי רוצה, אם הוא נותן, שיהיה רק עולה. רק לקדוש ברוך הוא. הוא לא מוכן שיהיה הכהן אוכל קצת, ויש עוד יהודים אוכלים, וזה הוא לא מסוגל לסבול. אבל ההפך, יהודי, לא אכפת לו, גם אם הוא מביא את הקורבן. מה אכפת לו שהכהן יאכל מזה, שעוד יהודי יאכל מזה, שהחלק יחזור אליו? אין לו בעיה עם זה, איך אמר לו רב חיים מוולוז'ין. עוד כבר החלק השני, ששלמים שיש בהם שלום למזבח, ולכהנים ולבעלים. כן. טוב, ושמח ידו, טוב, אז בואו ניכנס קצת יותר לפרטים פה, זבח שלמים קורבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר, אם נקבה, תמים יקריבנו לפני השם. ושמח ידו על ראש קורבנו, עושים סמיכה, יש סמיכה בשלמים, ושחתו פתח אוהל מועד. הוא שוחט את זה פתח אוהל מועד. מה הכוונה פתח אוהל מועד? אז אומרת הגמרא בזבחים, דף נ"ה עמוד ב', שהדלתות של האוהל מועד, הדלתות של בית המקדש, צריכות להיות פתוחות. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, שאם הוא שחט את השלמים והדלתות היו סגורות, הדלתות של המזבח, הדלתות של המקדש היו עדיין סגורות, עדיין לפני הפתיחה שלהם, אז לא, הקורבן פסול. כי צריך ושמח ושחתו פתח אוהל מועד. צריך לשחוט דווקא כשאוהל מועד פתוח. אז מה, יש למעשה מחלוקת ראשונים מההלכה הזאת בכל הקורבנות, או שרק בשלמים. רש"י בדף ס"א כותב שבשאר הקורבנות, גם אם זה סגור אז לא פסול. צריך לפתוח, צריך בעיקרון שזה יהיה פתוח, אבל גם אם זה סגור אז לא פסול. לעומת זאת, תוספות אומר שתמיד זה דין שנלמד בכל הקורבנות, תוספות ביומה. בכל אופן, אבל האוזניים לתורה, רב סורוצקין, מבאר שלמה צריך שדווקא בשלמים שיהיה דלתות פתוחות, לעומת כל השאר הקורבנות, פשיטת רש"י, שבכל שאר הקורבנות לא צריך את זה. אז זה אומר שמה המטרה של שלמים? שיהיה שלום. אין שלום כשהדלתות סגורות. זאת אומרת שבשביל שיהיה שלום, צריך שהדלתות יהיו פתוחות. טובה, מנסה לעשות שלום עם דלתיים סגורות, זה לא עובד. למעשה, תוספות כותב שבכל הקורבנות זה נוגע. אבל מה? זה דווקא, המשך חוכמה מביא את זה והוא מסביר, שזה דווקא בזריקת הדם, לא בהקטרה. זאת אומרת ככה, יש כמה חלקים בעבודה של הקורבן. יש את החלק הראשון, שוחטים את הקורבן, לוקחים את הדם, זורקים אותו למזבח. עכשיו, הזריקה חייבת להיות כשהדלתות פתוחות. ההמשך של הפסוק, כן? ושחטו פתח אוהל מועד וזרקו בני אהרון הכהנים. אבל יש את ההקטרת הימורים, כל החלקים הבאים, זה כבר אפשר לעשות אפילו יותר מאוחר, אפילו אחרי שסגרו את הדלתות. אומר למה? כי העיקר, ההתחלה צריך להיות מיוחד להשם. זאת אומרת, שיהיה ברור לשם מי עושים את זה, שהדלתות יהיו פתוחות, ויראו כאילו זה עושים דווקא לשם השם. אומר, אבל מה זה דווקא ההתחלה? ההתחלה צריכה להיות כולה דווקא לשם השם. אז אם ההתחלה הייתה כבר לשם השם, אז זה כאילו גוף הבשר ריש הגריר. כל ההמשך נגרר אחרי ההתחלה. הוא אומר, ואותו דבר זה גם בכלל, כל הנושא של תחילת עבודה. תחילת עבודה צריך להיות ביום, אבל הקטרת אימורים, חלבים ואימורים, יכול להיות גם בלילה שאחר כך. למה? כי היום, עוד פעם, היום זה זמן גילוי אלוקות, והלילה זה זמן שגילו של חושך. כן, בוא תרמוד כל חייתו יער. הלילה זה זמן של חושך ואמונתך בלילות. אז ההתחלה צריך להיות דווקא בזמן של גילוי אלוקות. למה? כי הקורבנות יש הרי מקום לחשוש. שאולי יש פה משהו אחר, יש פה כוונות אחרות, כוונות נוספות אפילו. ולכן צריך להיות דווקא לשם שמיים, דווקא כל הקרבת הקורבנות וכל זה צריך להיות בגילוי שזה לשם השם בדווקא, לשם המיוחד. טוב, אז הוא אומר שאותו דבר יש גם בלימוד תורה. הגמרא אומרת על מנחות, שתלמיד חכם, הלומד, העוסק בתורה בלילה, על מעלה עליו הכתוב, כאילו עסוקים בעבודה. הוא אומר למה? כי גם בתורה היה צד לומר שכשאדם כאילו לומד ביום, זה כמו עבודת הקורבנות, אז האדם לומד ביום, אז זה נחשב לו. אבל אם הוא לומד בלילה, אז זה לא, זה כאילו רק המשך של היום, זה לא עיקר העבודה. אבל הוא אומר לא, שזה יחרש כמו סוף עבודה, הוא אומר לא, קום אירוני בלילה לראש השמורות, כל העוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו. הוא אומר, מאיפה לומדים את זה מהפסוק? קום אירוני בלילה בראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני השם. זה כמו פתח אוהל מועד שהדלתות פתוחות. כי לימוד תורה יש לך תמיד המצב, תמיד התגלות. תמיד זה כמו התגלות אלוקות, ותמיד זה מיוחד לשם השם, כמו שהדלתות פתוחות. הוא אומר למעשה עוד דבר לבאר את מה זה קום אירוני בלילה. אומר שיש כל פעולה שאדם עושה, אז יש לך הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. זאת אומרת, יש פעולה של זריעה, זאת אומרת, אדם בפרנסה, אפילו מצבים מסוימים בלימוד תורה. הוא לומד בשביל לקבל תואר מסוים, רב וכולי, הוא רוצה להשיג משהו בלימוד או בעבודה שלו, מה שהוא רוצה. אז מה, זה הולך, הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. דבר ראשון הוא זורע, ואז הוא לא מרנן, אז הוא דומע. רק שאחר כך, כשהוא קוצר, הוא קוצר ברינה. דרך אגב, אנחנו תמיד דוברים שיש זריעה וקצירה. אבל יש עוד שלב באמת, של גשם, כן? שזה ברכת השם. שזה תפילה לברכת השם. שזה הזורעים, מתפללים, מקבלים גשם, ברכת שמיים ואז קוצרים. זה לא הולך אוטומטית זריעה קצירה. בכל אופן, אבל זה הולך ככה, זה הולך. הזריעה עצמה היא בשלב אחד, והקצירה היא בשלב אחר. אומר, אבל פה האדם שלומד תורה בלילה, מה זה בלילה? בחושך, במסתרים, אין לו מזה שום דבר. הוא לא רוצה להשיג מזה משהו, ירוויח, כבוד, כסף, תות, כל מיני דברים. לימוד תורה לשם לימוד תורה. אומר, הוא קום אירוני בלילה. בלילה כשהוא לומד הוא כבר מרנן. זה לא זורע בשביל לקבל קציר אחר כך. הוא עכשיו מקבל את הקציר שלו. הוא לומד בשביל הלימוד. באותו רגע מיד ירנן מטוב לב כי קשור להשם יתברך על ידי תורתו הקדושה. אדם שלומד תורה לא בגלל להשיג משהו או לקבל משהו, אלא פשוט בשביל ללמוד תורה, בשביל לעשות רצון השם, הוא לומד בלילה. שאין, זה לא מקבלים כבוד על הלימוד, לא מקבלים כלום. אז זה קום אירוני בלילה, אז הוא מרנן מיד, זה נוכח פני השם. טוב, יש לנו עוד את כל מה שעושים את זבח השלמים, את החלב המחסה את הקרב, את כל החלב, שתי הקליות. טוב, והקטירו אותו בני אהרון המזבחה, על העולה, אשר על העצים, אשר על האש, אישר ריח ניחוח לה שהם... ואחר כך יש לנו, אם מן הצון קורבנו, את הדין מה עושים בצון בזבח שלמים, ושם כתוב, והקטירו הכהן המזבחה, לחם אישל השם. מה זה לחם? למה קורבן מוגדר לחם? רש"י אומר לחמו של אש. זה לחם, האש אוכלת אותו כמו לחם. אז רש"י מביא פה כאילו כמה פסוקים, לחם לשון מאכל, וכן, הוא מביא דוגמאות, נשחית עץ בלחמו, עבד לחם רב, ולשחוק עושים לחם. שלוש מקומות שרואים שלחם נקרא אוכל. מה זה נשחית בעץ לחמו? שנשים שם המוות בתוך האוכל. זה הפירוש של הפסוק שם בירמיהו. עבד לחם רב, זה עשה סעודה גדולה. ולשחוק עושים לחם, זה שעושים לחם לצחוק, למסיבות, שטויות. אז יש ספר פרי חיים, הוא מובא בשער בת רבים, הוא אומר שכל פעם שרש"י מביא כמה פסוקים, זה כמו מסורה. זה כמו מסורה שאנחנו רואים תמיד הבעל התורים דורש. כן, או, לא, למעשה יש עוד לחם בתורה. אבל אלה, הארבע אלה, זאת אומרת, לחם משל השם שכתוב אצלנו, נשחית העץ בלחמו, עבד לחם רע, ולשחוק עושים לחם, יש קשר ביניהם. ככה הוא אומר, אז הוא תמיד מחפש את הדרוש שיש בזה. אז הוא אומר ככה, אם זה לחם משל השם, לא, אם אדם אוכל, והוא אוכל כמו שצריך, כמו ההלכה, באמת, בקדושה, אז מה יהיה האוכל? לחם משל השם, ועבד לחם רב, האוכל עצמו נחשב כמו קורבנות, כן? זה בעצם יש לנו משנה בפרקי אבות, כן? אדם שאוכל ויש ביניהם שלושה שאכלו ויש ביניהם דברי תורה, כאילו אכלו משולחנו של מקום, ועבד לחם רב, זה גם יביא להם הרבה לחם, זה יביא להרבה פרנסה, הרבה אוכל, מה שיצטרכו. אבל אם המצב הוא לשחוק עושים לחם, זאת אומרת, הוא אוכל את זה, שלושה שאכלו, ואין ביניהם דברי תורה, אז הוא מה יהיה? נשחית העץ בלחמו, זה כאילו יש תם המוות באוכל, וזה נחשב זבחי מתים. ככה מביא הפרי חיים. הלאה, פסוק ממשיך, פסוק י' ב', ואם עז קורבנו, ויקריבו לפני השם. זה עוד דוגמה, היה לנו בהתחלה זבח שלמים קורבנו מן הבקר, אחר כך מן הצאן, ועכשיו זה עז. אבל גם פה יש דרוש שאומרים, צאן זה מה? כן. כן, כמו שהפסוק אומר, אם מן הצאן לקורבנו, עם כסף הוא מקריב. זה כבש דווקא. הוא כאילו נחשב כאן צאן. אהה, יכול להיות. יכול להיות שבאמת, אני לא יודע, צריך לברר את זה באמת. הוא שמח את ידו, ואם עז קורבנו, ויקריבו לפני השם. אז גם פה ראיתי שאומרים גם כמו בדרך דרוש, שאם עז קורבנו, אם בן אדם רואה שיש בו את מידת העזות, מה הוא יעשה את זה? ויקריבו לפני השם. שישתמש בזה לקדושה. זאת אומרת, יש עזות לקדושה. בעצם, ההגדרה היא כזאת. כל מידה, כל תכונה, אין תכונה שהיא רעה בעצם. כל תכונה יש לה מקום. תלוי באיזה שימוש, תלוי באיך משתמשים בתכונה הזאת ובאיזה מקומות. אבל בעיקרון כל תכונה יש לה את המקום שלה. ואם עז קורבנו, אם אדם רואה שיש לו מידת העזות, אז ביקריבו לפני השם שישתמש בזה לקדושה. יש טלפון חדש, הדבר הראשון שעושה עם זה זה לדבר דברי תורה. אז בפסוק תזיין הוא אומר, ויקטירם הכהן המזבחה את שתי הכליות, החלב אשר עליהם, את המורים, לאיש לחם אישה לריח ניחוח, כל חלב לשם, כל חלב לשם. זאת אומרת שאת כל החלב צריך להקריב לקדוש ברוך הוא. מזה הרמב״ם לומד הרי מהפסוק הזה, כל חלב לשם, לדרשה, איפה זה? בפרק זיין מיסורי מאכל, הלכה יוד. הרמב״ם כותב שם, למעשה השולחן ערוך, מביא את זה בהלכות צדקה. בסימן נראה לי ראש נולבב, לא, לפני, בתחילת הלכות צדקה הוא מביא את זה. שכל, ככה, הרוצה לזכות עצמו, הרוצה לזכות עצמו, ייקוף יצרו הרע, וירחיב ידו, ויביא קורבנו מן היפה המשובח, ביותר שבאותו עמים שיביא ממנו. יביא קורבנו מן היפה המשובח ביותר שבאותו עמים שיביא ממנו. כל דבר שאדם מביא קורבן, צריך להביא את הכי טוב שיש. הרי נאמר בתורה, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחל בהן, כן? וישה השם אל הבל ואל מנחתו. אתה רואה שמי שמביא יותר מאוחר, זה הקדוש ברוך הוא מקבל את הקורבן יותר. והוא הדין, אומר הרמב״ם, בכל דבר שהוא לשם הקל הטוב, שיהיה מן הנאה והטוב. כל דבר שאדם מביא צריך להיות מן הנאה והטוב. אם בנה בית תפילה, יהיה נאה מבית ישיבתו. הלאה, האכיל רעב, יאכיל מן הטוב והמתוק שבשולחנו. כיסא ערום, יחסה מן היפה שבקצותו. יקדיש דבר, יקדיש מן היפה שבנכסיו. כלומר, אמרנו ברשימה של דוגמאות, לא זה מיוצר ייתן, אלא ההפך, ייתן מן היפה שבנכסיו, מהטוב שיש לו. לכן הוא אומר, מסיים הרמב״ם, כל חלב לשם. דווקא את החלב, דווקא את הכי טוב מכולם, דווקא אותו צריך לתת לקדוש ברוך הוא. כאילו חלב זה הכי משובח. אותו דבר, גם אדם נולד לו בן, אז את הבכור נותן לקדוש ברוך הוא. פירות, ביקורים, הכי טובים, הראשונים, כל חלב לשם. זה הכלל. זאת אומרת, יש אדם הוא פזרן או קמצן. השאלה איפה, אם הוא פזרן פה וקמצן פה, זה יכול להיות לא בסדר. בכל אופן, יש פירוש יפה של החזון איש חזר עליו, שהאדמור מאשלג, הבעל הסולם, היה פעם אצל החזון איש, אמר לחזון איש פירוש, על שבט יששכר, כתוב בברכות של יעקב, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה, ויית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. אז הוא אמר, מה זה, וירא מנוחה כי טוב, ויית שכמו לסבול? בדיוק ההפך, ביום מנוחה כיתו, אז הוא הלך לישון. לא שהוא הלך לסבול עליו, ועת שכמו לסבול, זה שם סבלות. אז אמר הבעל הסולם, שישכר יודע שכל חלב לשם. ויהו מנוחה כי טוב, הוא ראה שמנוחה זה דבר טוב, אז מה הוא עשה עם זה? ויהיה שכמו נסבול, נתן את המנוחה לקדוש ברוך הוא. הוא אמר את זה אז לחזון איש, החזון איש מאוד נהנה מזה וחזר על זה. כאילו אותו יום, כל מי שנכנס לחזון איש, החזון איש חזר לו על האמרה הזאת של הבעל הסולם. אבל זה בעצם זה אותו רעיון של כל חלב לשם. היה דווקא סיפור מאוד מעניין עם... עם הרב, עם האמרי אמת, ליגור. פעם אחת הגיע אליו איזה אדם, ואמר לו שנאבד לו התפילים, ואין לו תפילים, אם לרב יש תפילים בשבילו. אז הוא אמר לו שיש לי פה תפילים של רשי שאני לא מניח, אז איך הוא לקחת את זה? הוא נתן לו את זה. ואז התברר לחסידים שהוא נתן לו את התפילים של האבא שלו, של השפת אמת, שזה היה תפילים של האור פני משה. רבי משה מתשבור, כשהיה מתלמידי הבעל שם טוב, כי זה תפילים מאוד 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 מיוחסות. והאמרי אמת עצמו, מרוב הקדושה של התפילין, אז הוא לא איז להניח אותם כל יום, אבל מניח אותם רק בערב יום כיפור או משהו כזה. ופתאום הגיע איזה אדם מהרחוב ונאבד לתפילין, אז הוא נותן לו את התפילין האלה. אז אחר כך אחיו, רבי משה בצלאל, זה אח של האמרי אמת, הגיע לשאול אותו, כאילו, מגיע מי? אני צריך לתת לו תפילין רגילות, מה אתה צריך לתת לו כאלה תפילין מיוחדות? הוא אמר, פירוש, הרמב"ם אומר, כל חלב לשם. נותן, אכיל רעב, יאכיל מן הטוב והמתוק שבשולחנו, יקדיש מהיפה שבנכסיו, הכל צריך להיות מהכי טוב שיש. למעשה, הרב פינקוס בתפארת שמשון לוקח את הכיוון הזה של כל חלב לשם, כיוון כללי לעבודה בחיים. הוא אומר שהרבה פעמים שבן אדם יש לו התעוררות של קדושה. התעוררות שמשהו מתעורר. עכשיו, מה הבעיה? הוא אומר, ביום הראשון שהוא מרגיש, באמת הוא מאוד מתרגש מזה, מאוד מתלהב ומאוד רוצה לעשות. אבל אחרי יום-יומיים, זה נחלש, זה דורך. אבל מה הייתה? לקחת, אתה הולך עכשיו להקדיש, את הכי טוב, הכי מובחר. אומר, בן אדם מגיע, כי עשה רווח גדול, אז הוא מחליט שהוא יביא קורבן. שלמים, להודות לקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא נכנס לרפת, להביא, אומרים, תקדיש את הכי טוב שיש, תקדיש עכשיו, שזה עוד חם. הוא נכנס, באמת בוחר את הבאימה הכי טובה, ואותה הוא מקדיש, יקדיש מהמובחר שבנכסה. ועובר יום, עובר יומיים, עובר שלוש, ואז פתאום הוא נרגע, זה כבר לא נראה לו רגע, זה במה מדי גדולה. היה פעם האדמור מוויז'ני, זכר צדיק לברכה, הוא שמע על מישהו שעשה רווח גדול, והוא התקשר אליו כאילו להגיד לו שהוא רוצה לתרום וזה, וכאילו הוא יבוא עוד כמה ימים, הוא יהיה, ואז הוא יסדר את התרומה. אז הרבי אמר לו, לא, תבוא לפה עכשיו מיד. טוב, בסדר, הרבי מבקש, אז הוא מגיע. אבל הוא אמר, כאילו, מה היה כל כך דחוף? אני מילא מגיע לפה עוד יומיים, אז הייתי מסדר את זה. הוא אומר, לא, היום זה רווח, מחר זה כבר יהיה קרן. היום אתה עוד נותן, אתה נותן מהרווח, אתה מרגיש שזה לא שלך ואתה נותן. אבל אם זה כבר יעבור יום-יומיים, זה כבר יהיה להוציא מהכיס, ולהוציא מהכיס זה קשה. אמר, ההרגשה היא, כל חלב להשם, אתה בא להקדיש, תקדיש עכשיו את הכי טוב. כשהלב עוד חם, כשהאדם יש לו את ההתעוררות של הקדושה, לתפוס את זה בזמן, ולהתחיל ללכת עם זה, ולא לחכות ולהתחב, ואז מי יודע איך הוא יצא מזה. טוב, יש פה עוד נקודה נוספת שרציתי לדבר עליה. יש, לפני רביעי, יש לנו את המנחת מחבת ומנחת מרחשת. זה שתי סוגי מנחות. מה ההבדל ביניהם? זו מעשה הקשים, זו מעשה הרכים, זו בלולה בשמן, זו מסוגנת בהרבה שמן, כי יש לו שמן כל זורקה. במדרש רבה כתוב, ועיקר רבה, שמה זה, שיש הרבה שמן במנחה, שבלולה בשמן, אומר, אם אדם עשה, כאילו, מעשים שהם לא טובים. עכשיו הוא בא, כאילו, הוא בא ללמוד תורה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, למה המעשים שלך הם לא בלולים בשמן? מה זה שמן? בלימוד התורה. למה? כי כשאדם בולל את מעשיו בלימוד התורה, על כן על עמות האבוכה. כן? אז מתחיל הפסוק בשמן... לפני כן, לפני על כן על עמות האבוכה. קיצור, שמן תורק שמך, על כן על עמות האבוכה. זאת אומרת שכשיש מעורב בשמן, שזה מעורב מול תורה, על כן על עמות האבוכה. אז ממשיך המדרש ואומר, אותו דבר גם אדם שבא ללמוד תורה, על כן על עמות האבוכה. אומר, מה זה על עמות? אומר, אדם שבא ללמוד תורה, אז אפילו אומות העולם, שאם הם יבואו וילמדו תורה, אז הם יזכו שכל הדברים שיאהבו את הקדוש ברוך הוא אהבה גמורה, בין בדברים טובים שקורים להם ובין בדברים לא טובים שקורים להם. שזה על כן עלמות האבוכה. זאת אומרת, שמן תורה, כשמחק, כשיש לבן אדם שמן, כשאדם לומד תורה כמו שצריך, אז הוא זוכה להגיע לדרגה שעל כן עלמות, עלמות זה מלשון העלם, שאפילו שדברים נעלמים ממנו והוא לא מבין מה קורה, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא אהבה גמורה, ואפילו בדברים שהוא לא מבין לגמרי, גם כן על כן עלמות האבוכה, גם אז הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. והנקודה הזאת זה נקודה שרואים אותה במדרש. המדרש אומר על אבנר בנר, ידיך לא לנחושתיים הוגשו. מי מספיד? אבנר בנר, דוד המלך מספיד אותו, ידיך לא לנחושתיים הוגשו. אומר המדרש, מה זה ידיך לא לנחושתיים הוגשו? יואב בן צרויה, שר הצבא של דוד המלך, כעס על אבנר בנר, כי אבנר בנר הרג את עשהאל, עשהאל רדף אחריו, הוא ביקהו אל החומש, הרג את עשהאל. אבנר בנר אחר כך המליך את מפיבושת, ואז הוא בעצם בא להשלים עם דוד. הוא בא להשלים עם דוד, יואב בן צרויה הוא גואל אדם של אחיו, של עשהאל, ואז הוא שואל את אבנר בנר, תגיד, איך גידמת, איך היא חולצת? גידמת שאין לה ידיים, איך היא עושה חליצה? ואז הוא כאילו דבר איתו על הפסוקים, ההוכחות, שגידמת כן יכולה לעשות חליצה, ואז הוא שואל אותו, אבל איך עושים את זה בפועל? אז הוא התכופף להראות לו, ואז שהוא התכופף להראות לו, אז הוא לקח את החרב, ויקהו אל החומש, ואבנר בנר שוכב מפרפר. זאת אומרת, הוא מצב של בין חיים למוות. ואז, אבל הוא, אבנר בנר היה גיבור עצום, ואז תוך כדי הוא תופס את יואב, והולך למחוק אותו, להרוג אותו. ועם ישראל מתחילים לבכות, אומרים, אבנר, על מי אתה עוזב אותנו? אתה מת, זה ברור. ואם אתה הורג את יואב, למחר פלישתים שומעים, ובאים עלינו, ומחלים אותנו, הורגים את בנינו, מה נעשה? כאילו, אם אתה תנקום בו, זהו, עם ישראל ישנר בלי. ואז אבנר בנר תופס את יואב, הוא לא לך, משחרר אותו ואומר לו לך. ועל זה בא דוד המלך ומספיד אותו, ואומר, ידיך, לא לנחושתיים הוגשו, הידיים שלך לא קשורים באזיקים. איזה אזיקים? אזיקים של מידות רעות. האזיקים של נקמה, וזה רצון בוער של נקמה, הוא מרמה אותו. הנה, תראה לי איך גידמת, חולצת, ואז תוך כדי שם את הסכין בגב. והנטייה הכי טבעית של בן אדם זה להרוג אותו, לנקום בו. וידיך לא לנחושתיים הוגשו. הוא הצליח לשלוט על עצמו ברגע כזה, רגע של... בעצם אצל כל אדם זה איבוד שליטה מוחלט. ברגע הזה הוא שומר על עצמו, שולט על עצמו, ואומר לו, לך, עם ישראל צריך אותך. כי לך זה לא מגיע, אבל עם ישראל צריך אותך. ידיך לא לנחושתיים הוגשו. אומר המדרש, איך הגיע לזה אבנר בנר? לפי שהיה בן תורה. לפי שהיה בן תורה. זה אמור להיות, וזה הכוח של בן תורה. זאת אומרת שיש לו את השליטה המלאה, כי על ידי על כן עלמות האבוכה, שהוא זוכה לאהוב את הקדוש ברוך הוא אהבה גמורה, שבעצם גם בדברים שהם טובים, גם בדברים שהם לא טובים, בהכל אוהב את הקדוש ברוך הוא. זה השמן תורק שמך. השם יעזור לנו שיהיה באמת ניסן נגלו וניסן עתידים להיגאל במרב ימינו אמן. אביך הנניה בן הקשה עם הרצוע, הקדוש ברוך הוא זכה.